שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל. איתן, שלום.
שלום, סמי.
הגעת דבר... בכלילות.
הכל דבש?
הכבישים פתוחים, פנויים.
פינוק.
פינוק, כן, פינוק אמיתי, בחסות מה שנראה כמו סגר מרצון, או סגר וולונטרי, או חצי סגר, או סגר נושם, או כל שם אחר שתיתנו לדבר הזה. אז בזמן שבאמת הממשלה מנסה להתמודד עם המשמעויות של הסגר הזה, והלחצים לשלם ולפצות ולעשות מה שעשו בסגרים קודמים, אנחנו רוצים לדבר פה על כמה נושאים אחרים, חשובים לא פחות. ועדת הכספים של הכנסת מחר היא תדון בהפחתת דמי הניהול לפנסיונרים. מדובר בלקוחות שבועיים שלא יכולים לנייד את כספי הפנסיה שלהם בין גופי ניהול שונים, ולכן רובם משלמים את דמי הניהול המרביים, 0.5% מהחיסכון. הממונה על שוק ההון, דוקטור משה ברקת, מביא לאישור הוועדה תקנות שמפחיתות את דמי הניהול ל0.3%. אולם לובי 99 טוען שגם זה גבוה מדי ושצריך להוריד אותם עוד יותר. משה קשי מלובי 99 יהיה איתנו ויסביר מדוע.
גם עכשיו עדיין שוק הדירות רותח. אתם כבר שמעתם על זה כאן לא מעט. בממשלה מנסים להתמודד עם המחירים הגבוהים ועם ההיצע הנמוך של הדירות בשלל אמצעים. ועכשיו יש להם רעיונות חדשים שכוללים גם העלאת מס הרכישה על משקיעים בדירות. מירב ארלוזורוב חושפת הבוקר בדמרקר שזה לא נגמר כאן, ובאוצר מתכוונים להטיל עוד מס על משקיעי הדירות שהכנסתם גבוהה בזמן שהם מוכרים את הדירות. האם זה יגדיל את ההיצע או בדיוק להפך? תכף ננסה להבין.
תחום האינשורטק, חברות ביטוח שהוקמו במרחב הדיגיטלי, נחשב עד כה ללהיט השקעות בבורסה, ליברה, ווישור, למונייד. הם נתפסו כבשורה מאוד מרעננת והתקנית בשוק הביטוח המסורתי. אבל כעת הן מאבדות גובה במהירות ומתרסקות בעשרות אחוזים בבורסה. האם זה בגלל שכל ענף הטכנולוגיה רושם ירידות, או שיש כאן התפקחות מסוימת שבסך הכל מדובר בחברת ביטוח ולא במיזם טכנולוגי שישנה את העולם ולכן צריך לקבל שווי מאוד גבוה? אסה ססון, כתב שוק ההון, יהיה כאן כדי להסביר מדוע הן מתרסקות. יאללה, מתחילים. שלום למשה קשי.
שלום וברכה.
אחראי תחום פיננסים בלובי 99, הגוף שמייצג את האינטרס הציבורי בין שלל הלוביסטים בכנסת. מחר אמורה להתקיים ישיבה של ועדת הכספים של הכנסת, שבה תובעה לאישור טיוטה להפחתת דמי הניהול לפנסיונרים. מדובר ביוזמה של המפקח על שוק ההון, דוקטור משה ברקת, שרוצה להוריד את זה מ0.5% ל0.3%. אבל אתם באים ואומרים, למה 0.3%? אפשר הרבה פחות. תסביר. איך זה נולד כל העניין הזה, ולמה באמת צריך הרבה פחות?
אני אקדים ואומר שנכון, זה יוזמה של הממונה על שוק ההון, אבל לובי 99 כבר שנתיים פועל ודוחף את היוזמה הזאת עד שהיא סוף סוף הגיעה לוועדת הכספים. הבעיה עם הפנסיונרים זה ברגע שאתה פורש לגמלאות, אתה לא יכול לנהל את הכסף שלך בין הגופים, אתה לא יכול לעבור ממגדל להרל ומהרל להפניקס. מה יוצא מזה? שאתה לקוח שבוי, ואם אתה לקוח שבוי, מה שחברות הפנסיה עושות, פשוט מקפיצות לך את דמי הניהול למקסימום.
רגע, תן לי להבין. יש לי מכשיר השקעה פנסיוני. הצלחתי ברוב תחכומי לנהל מסע ומתן, והגעתי לרמה שדמי הניהול השוטפים שאני משלם הם 0.4%. עכשיו הגעתי במזל טוב לגיל הגמלאות, אני פורש לפנסיה, מתחיל לקבל קצבה, ובעצם על היתרה הנצברת שלי הם על דעת עצמם מקפיצים את זה חזרה לרמות יותר גבוהות? למה זה חוקי כזה דבר?
זה החוק קובע שאפשר לקבוד עם חדמי ניהול מקסימליים עד 0.5. אם תתקשר יומיים לפני שאתה פורש לפנסיה ותתבקש הסדר יותר טוב, אולי יתנו לך. אם לא, אוטומטית אתה תחליק להפיק של גמלאי, דמי הניהול יקפצו ל-0.5, וכמובן יפחית לך את תשלומי הפנסיה שלך.
אבל אני חתמתי על 0.4 לפני 10 שנים.
כן, אבל בתור חוסך, לא נו. בתור גמלאי.
אוקיי, אז זה לקונה טיפשית ומורשם, אתה יודע, משהו רשע במיוחד העניין הזה.
אני לא פה לחלק ציונים מי רשע ומי לא, אלה העובדות. לכן, הממונה על שוק ההון עמדו בפניו שני אפשרויות. או שהוא פותח את השוק התחרות ומאפשר לגמלאים לנייד, ואז זה עשוי ליצור כל מיני בעיות אקטואריות, שהן ברובם תיאורטיות, או שהוא פשוט מפחית את תקרת דמי הניהול שאפשר לקחת מפנסיונר.
הבעיות האקטואריות זה שפתאום יבואו קרנות פנסיה ויגידו, אותך אני לא רוצה, כי אתה נראה לי קצת חולה, קצת זקן, קצת פה, קצת שם.
אותך אני כן רוצה.
ואותך אני כן רוצה, כי אתה נראה לי בריא ועוד יכול לשמר.
לא, להפך, סמי, אתה רוצה שהם ימותו מהר.
נכון, אתה רוצה שהם ימותו מהר, כי הכסף נשאר אצלך ואתה פחות מוציא מהקופה החוצה.
אז תהיה פה סלקציה בעצם.
יהיה סלקציה, כן. סלקציה הפוכה. אתה תבקש את החולים והמאותגרי חיסון.
אז לפני כשנה פרסם הממונה על שוק ההון טיוטה, שבו הוא מודיע שהוא מוריד את דמי הניהול המקסימליים בקרנות הפנסיה, סליחה, לגמלאים ולמקבלי הקצבה ל-0.3, מ-0.5 ל-0.3. עכשיו, יש עם התקנה הזאת שני בעיות. דבר ראשון, כספי הפנסיה של הפנסיונרים, של הגמלאים, כמעט ואין ניהול. 60-70% מהם זה אג"ח מיועדות, הגופים המוסדיים פשוט ממלאים טופס ושולחים.
כן, אז פחות קונים ומוכרים ניירות ערך, פחות יש פה תפעול, כי אומרים אנחנו לא רוצים לסכן את כספי הפנסיונרים.
הם גם לא יכולים, הם מחויבים 60% באג"ח מיועדות של המדינה, הם לא עושים כלום. דבר שני, חלק גדול מהכסף זה מזומן שצריך לשלם, אז גם פה אין ניהול. מה שכן יש ניהול זה מכשירים מאוד מאוד סולידיים, מקאמים, פקדונות ממשלתיים, שגם שם אין ניהול. אז לכן, ברגע שאתה פורש לפנסיה, עלויות הניהול והטיפול צומחות, דמי הניהול מזנקים למקסימום, והרווח הגדול הולך כמובן לגופי הפנסיה על חשבון הפנסיונרים. אז אנחנו, על פי החישוב שאנחנו עשינו, כשבדקנו פחות או יותר מה העלויות של ניהול כספים כאלה סולידיים, העלויות... הדמי ניהול בפיקים כאלה, נניח בשוק תחרותי של קרנות נאמנות, עומד על 0.1-0.2 במקסימום, לא 0.3.
כן. אז אוקיי, כשאתם אומרים את זה למשה ברקת, מה הוא אומר לכם? למה לא לרדת עוד מתחת ל3.1%?
אנחנו עם כל הכבוד, משה ברקת לא מדבר איתנו באופן ישיר, מחר בוועדת הכספים הוא יצטרך להסביר את הדבר הזה.
תאמר לי, למה שבעצם משה ברקת לא יבוא ויציע את שני השינויים שדיברנו עליהם? אחד מהם באמת לקבוע איזושהי תקרה הרבה יותר נמוכה מה-0.5 שהיה עד עכשיו, לא חשוב כרגע אם זה 0.1 או 0.1.5 או 0.2, וגם במקביל לפתוח את השוק לניוד, אולי יהיו גופים פיננסיים שזה ייראה להם בסדר, הרי כמעט אין פה עבודה, יש כמה וכמה גופים שיודעים לנהל את הדברים האלה, כמו שאתה מסביר, אולי הם יציעו הצעות אפילו יותר טובות, לפעמים הם מסוגלים גם להציע 0, כי הם אולי יחשבו שהם יוכלו לעשות איזשהו אפסייל כזה או אחר למוצרים נוספים.
אז אני אגיד, אם אני מסתכל מהעיניים של הרגולטור, יש שוב את הבעיה האקטוארית, שאנחנו לא יודעים מהי התוצאה, זה יכול להכניס קופות מסוימות לגירעון אקטוארי, שקופה אחת תיקח את כל החולים ותשאיר את כל הבריאים בקופה אחרת, ייכנסו כל הסוכני ביטוח שאולי לא רוצים אותם שם, יהיה חיתום. זאת אומרת, זה אי ודאות שאני לא חושב אני מעריך שהממונה על שוק ההון רוצה לקחת את זה על עצמו. כמובן, הוא יכול להמשיך לעשות את הבדיקות, ייקח לו שנה, שנתיים, אני מניח שאם הם באמת יתאמצו, הם יגיעו לאיזושהי תוצאה, אבל בינתיים, ככל שהזמן חולף, זה לא הגיוני שתקרא דמי הניהול, עומדת על 0.5, שזה מופרז בכל הדעות.
למה בעצם יש דמי ניהול בכלל? למה הם לא אפס? אני אסביר לך מאיפה אני שואל את השאלה הזאת. בהינתן שזה בעצם איזשהו עסקה ביטוחית ששילמת פרמיות כל החיים, אז מרגע שהעסקה יוצאת לפועל, ומעכשיו צריך להתחיל פשוט לקבל, הכיוון של הכספים משתנה ומתחילים לקבל קצבה עד המוות, אולי גם קצבת שערים וכן הלאה, מדוע צריך להמשיך לשלם פרמיה?
תראה, זו שאלה טובה. אם אני יכול, אם תיתנו לי לחשוב על מודל אחר, אז אפשר פשוט את כל הגמלאים ואת כל מקבלי הקצבה לשפוך לקופה אחת גדולה, שהניהול שלה יהיה מטעם המדינה, כי אין באמת ניהול, ודמי הניהול יהיו אפסיים. אבל שוב, אנחנו לא הולכים לשם, אלה שינויים מבניים, ויש דברים שיכול להיות שקיימים, שאני לא רואה אותם, ושאלה שצריך להפנות לממונה, בטח ובטח שלא אליי.
כן, שאלה אחרונה לסיום, אנחנו יודעים שיש הרבה אנשים שמשלמים מעט מאוד דמי ניהול, אם בגלל שהם היו קשורים לארגונים, ועדים, קבוצות חזקות וגדולות, והעובדה שהם משלמים היום פחות מ3.1%, לפעמים זה בטווח של בין 0-0.25%, היא הוכחה שזה אפשרי. אבל השאלה, אם קרנות הפנסיה לא יבואו ויגידו, תשמע, אנחנו עושים פה סבסוד צולב, חלק משלמים הרבה, חלק משלמים מעט.
אז תראה, אני אגיד, סבסוד צולב אפשר, יכול להיות והוא קיים, אבל אם אתה מוריד את דמי הניהול של בגיל פרישה וכקצה מכך אתם עולים לדמי ניהול של תקופת החיסכון, בתקופת החיסכון השוק מאוד תחרותי. אז אני ארצה שהמחיר יקבע בשוק תחרותי ולא בשוק שהלקוח הוא שבוי. אבל ברשותכם, עוד נקודה אחת שאני רוצה לדבר עליה, אם יותר לי, יש את כל הנושא שהרגולת, התקנה הזאת חלה על הפורשים קדימה. זה אומר ש100,000 פנסיונרים שהיום כבר מקבלים גמלאות, הם ימשיכו עד סוף ימיהם בגיל 130 לשלם את ה-0.5. ויש פה סוג של אפליה. אמנם יבואו ויגידו שזה התערבות בחוזים, אבל יש מקרים שיש ערכים נוספים לקדם. אגם שהלקוחות האלה שנשארים בדמי ניהול מקסימליים, הם לקוחות שבועיים בתוקף החוק, ומין הראוי שהחוק יטפל גם בהם.
כן, מצד שני צריך להזכיר שזה אנשים שמקבלים סבסוד מאוד גבוה של גרות חוב מיועדות מטעם הממשלה, אלה היו התנאים תמיד בקרנות הפנסיה, אז לבוא ולהכיל את זה גם כן עכשיו על כל מי שכבר פרש, העלויות של זה יותר גדולות, אבל בסדר, בוא נחכה מחר לדיון ועדת הכספים, נראה במה תצליחו להתקדם ובמה לא, אנחנו כמובן נעדכן. תודה רבה.
אם יתקיים כמובן בהינתן כל חברי הכנסת שכרגע מסתובבים עם או בלי אומיקרון.
כן. תודה רבה, משה קשי.
תודה רבה לכם.
תגידו, מה אתם יודעים על הילדות של סבא שלכם? על ההורים של סבתא? לא הרבה, סביר להניח. אנחנו היוצרים והמפיקים של עושים היסטוריה, רשת הפודקאסטים הגדולה והמובילה בישראל, יודעים איך להפוך את סיפור החיים של הגיבורים המשפחתיים שלכם לתוכנית אודיו דוקומנטרית, כל כך מרתקת, עד שגם הנכדים והנינים שלכם יאזינו לה בהנאה וישמרו עליה כעל אוצר משפחתי שעובר מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
שלום למרב ארלוזורוב.
שלום רב.
הפרשנית שלנו, אנחנו מתעסקים בלי סוף עם נושא של עליית מחירי הדיור. אנחנו מדברים על צד ההיצע, אנחנו מדברים על צד הביקוש, ובסיבוב החקיקה האחרון בחוק ההסדרים, העלו את המס, את מס הרכישה למשקיעים, וחשבו שאולי זה יספיק. עכשיו מסתבר, את מספרת וכותבת, שיש תוכנית נוספת, או תוכנית המשך של האוצר, רעיונות חדשים וגם רעיונות קודמים, שפשוט לא יצאו לפועל מכל מיני סיבות פוליטיות, לעוד כמה מהלכים שאמורים לעודד את המשקיעים, לצאת מהשוק הזה ולמכור את הדירות שלהם, וגם דברים נוספים כדי לגרום לאנשים להפסיק לדגור על דירות קודמות שלהם. אז בואי תספרי ממה שאנחנו יודעים כרגע, מה הולך לצאת בחבילה הזו.
אז ככה, קודם כל יש שם, המטרה העיקרית אגב היא לא רק גם לשחרר לתמרץ, אבל בין השאר פשוט להביא כסף. יש שם שני צעדים אגב הפוכים בנוגע למשקיעים. הצעד היותר מעניין הוא הטלת מס יסף, או מס העושר, כמו שקראנו לו בזמנו, על משקיעים שמוכרים דירה להשקעה. עד היום המחירה של דירה להשקעה הייתה כמעט כולה, רק באיזושהי קיצוניות, אבל כמעט הרוב הגדול של מחירה דירות להשקעה, היה פטור ממס יסף. למה? כי כשנחקק המס יסף ב-2012, בכלל לא היה אז מס שבח, היה פטור ממס שבח. זאת אומרת, בכלל משקיעים לא שילמו מס.
מס היסף, נזכיר, מעל 600 ומה, 650 אלף שקלים הכנסה שנתית?
נכון.
אתה משלם עוד 3%.
נכון. כלומר, בעצם מס הכנסה שלך עולה ב-3%.
רק מ-1,651 ומעלה, לא על כל הבסיס.
נכון, בדיוק. וזה נועד כמובן, זה היה אגב המלצות של ועדת טרכטנברג, בעקבות המחאה החברתית, זה נועד בעצם להטיל מיסוי רק על העשירים ביותר, מיסוי אגב מאוד שוויוני, מאוד הוגן, איכשהו בגלל הנסיבות ההיסטוריות, פסחו כאן על מקור העושר הכי כבד בחברה הישראלית.
מקור ההתעשרות גם, הכי כבד בעשור האחרון.
נכון, יחד עם ההייטק בעצם, שזה באמת הנושא הזה של דירות, שוב נבע מאיזושהי תקלה היסטורית, לא תוקנה מאז, השם יודע למה אגב, תסלחו לי, אני חושבת שבעלי דירות זה אחד הלובים הכי חזקים שיש בכנסת, כי לכמעט כל חברי הכנסת יש דירה להשקעה, או של החברים שלהם יש דירה להשקעה. אז כל מה שנוגע במשקיעים בדירות, יש שם הגנה כמעט הרמטית. אז עד עכשיו ההכנסה ממכירת דירה, שזה בוודאי מקור עושר ניכר, בוודאי צריכות ממוסה במסגרת מס עושר, היה פטור. עכשיו אומרים לא עוד, כנראה ממתישהו משנה הבאה, יש כאן קצת שאלות של רטרואקטיביות, מי שמכר דירה, וכתוצאה מכירת הדירה יש לו רווח, שמעביר את סך ההכנסות שלו באותה שנה מעבר ל-660 אלף, כלומר המשכורת שלו, ביחד עם אולי רווחים שהוא לא בבורסה, ביחד עם מכירת הדירה הוא יגיע ליותר מ-660 אלף שקל באותה שנה, יתקבל ושלם עוד 9% מס.
נשמע שדי קל לעבור את זה, למי שיש שכר גבוה ויש לו דירה, והוא מחזיק אותה כבר כמה שנים טובות, אז די קל לעבור את זה. העניין הוא, זה לא יגרום לאותם אנשים לבוא ולהגיד, אז אני לא מוכר את הדירה?
תראה, זאת השאלה. מצד אחד אתה יכול להגיד שרגע לא בא לי לשלם 9% מס, ולכן אני בכלל לא לממש את הדירה. מצד שני, תזכרו שהמס שבח התחיל ב-2014, והוא נצבר באופן לינארי, כלומר כל שנה שיעור המס שבח שלך עולה. ומי שיחכה, אז המס שבח שלו רק הולך להתייקר, ואיתו גם המס יסף, מס העושר שמעליו. אז אולי להפך, הוא לא דווקא ידרבן אנשים להקדים ולמכור גם כבר עכשיו, כפי שהם חוטפים עוד מיסוי נוסף.
כן, זה גם יכול להיות. אז, אבל רק בשביל להבין את המספרים ואת המנגנון, נניח שאני הייטקיסט, נניח שהשכר שלי הוא 660 אלף שקל, זה פשוט נוח לי המספר הזה, ויש לי דירת שני חדרים, ובמזל טוב יש לי עוד ילדים, אני רוצה לעבור, לשפר דיור ולעבור לדירת ארבעה חדרים.
לא, זה לא קשור, אז אתה לא משקיע.
או, בדיוק.
מס שבח חל כמעט ורק על משקיעים, על בעלי דירת מגורים, הוא חל רק על דירות של למעלה מ-4.5 מיליון שקלים, זה מיעוט של הדירות, בסדר? זה כמעט ולא רלוונטי. מס שבח זה משקיעים.
כן. והשאלה, מה חושבים שמשרד האוצר יצליחו לגבות במהלך כזה, הרבה מאוד מיליארדים של שקלים או בקטנה?
זה כנראה לא הרבה כסף, כי שוב מדובר רק ב-3% ומעל ל-660 אלף. יחד עם זה יש כאן כנראה כסף, וגם יש כאן איזשהו רצון באמת לעשות שוויוניות במס, כי לא יכול להיות שאנשים שמסתכרים, אתם יודעים, 50 או 60 אלף שקל בחודש ישלמו את המס יסף, ומי שמחר דירה להשקעה לא ישלם מס יסף, זה באמת מצב לא הגיוני ולא סביר.
אגב, לא בוחנים במסגרת המהלך הזה גם את העניין של הטלת, או ביטול הפטור על הכנסות משכר דירה, דירה ראשונה עד 5,000 שקלים?
אל תזרי מלח על הפצעים של אנשי משרד האוצר, זה החלום הכי גדול שלהם, גם בגלל שזה יכניס הרבה כסף, גם בגלל שזה יוצר באמת שוויון מיסוי מאוד ניכר, וגם בגלל שזה יחשוף את ההון השחור שנמצא בדירות להשקעה, כנראה אחד ממקורות ההשקעה היותר כבדים של מעלימי מיסים בישראל.
ואין כלכלן שלא מסכים איתך ואיתנו.
נכון.
אז השאלה, רגע, אבל השאלה, מי מטרפד את זה פעם אחר פעם?
אז אמרתי שלה, למשקיע דירות יש לי לובי אינטני בכנסת, אני מזכירה לכם, הייתה הצעה מאוד מאוד מרוככת בחוק ההסדרים, לחייב בסך הכל חובת דיווח, לא תשלום מס, רק דווחו לנו שאתם מחזיקים דירה להשקעה, כמובן מתוך מטרה לחשוף הון שחור, ואפילו זה תורפד בידי לא פחות ביותר של שר המשפטים, גדעון סער.
כן, ואנחנו זוכרים היטב את היוזמה של שר האוצר לשעבר משה כחלון להטיל מס על בעלי 3 דירות ומעלה, למרות שנקבע שיש בסך הכל 52 אלף איש כאלה בישראל, היה לובי מאוד מאוד חזק בכנסת למנוע את הטלת המס הזה, מה שאומר שאנשים יודעים למצוא גם כל מיני מקלטים לדירות שלהם, לרשום
מזה,
אותם
סמי,
על כל מיני
מי שתרפד בסופו של דבר בהליך הפרלמנטרי את החוק ההוא,
מפלגת העבודה,
הייתה דווקא מפלגת העבודה, ואני לא זוכר אם מרץ גם הייתה בסיפור הזה, אבל לכאורה הסוציאל דמוקרטים שמטיפים לשוויון.
עד שזה מגיע לדירות.
עד שזה מגיע לדירות של עצמם.
כן, לדירות של עצמם, בדיוק. עכשיו אני רוצה להגיד, יש עוד מהלך שהוא הפוך, בכל מיני מה שנוגע למי שמחזיק קרקעות ולא פיתח את הקרקע, כלומר קרקע שהיא פנויה לבנייה והוא לא בונה עליה. למה אנשים לא בונים, למרות שערכי הקרקע בישראל כמובן מרקיעים לשחקים? הסיבה היא שוב סיבה של מס. במקרה זה הפוך, המס ירד בשנת 2000 או 2001 מ-49%, הוא ירד ל-25%, מס על מכירת קרקע או על פיתוח קרקע, אבל גם פה זה נעשה באופן הדרגתי, כלומר כל שנה זה יורד עוד קצת. אם מס שבח על המשקיעים כל שנה זה עולה, פה כל שנה זה יורד.
אז אם אני מעריך שהמחיר עולה ועם המנגנון הזה, אני מרוויח בשני הצדדים.
בדיוק, שווה לחכות. עכשיו, זה גרם לזה שבעצם תמרצנו אנשים לדגור על קרקעות. אז עכשיו הם באים ואיזושהי הצעה הפוכה, מבצע לארבע שנים הקרובות, אנחנו מורידים בארבע שנים הקרובות ישר ל-25%, תבואו, תמכרו, תפתחו את הקרקע ותיהנו מהנחת מס לארבע שנים הקרובות, זה כמובן נועד לתמרץ, לתמרץ לשחרר קרקעות לשוק.
כן, אני לא מתרשם שמחבילה הזו יש פה איזה משהו מהפכני שיהיה מוטט את מחירי הדירות, קוסמטיקה בעצם.
לא, זה בעיקר תיקונים קצת בתחום המאסטר, יש שם עוד איזשהו ניסיון שאני לא מאמינה שיצליח לקצר את משך הזמן של משפרי הדיור. משפרי הדיור היום, מי שקנה דירה, החליף דירה, היה לו דירה קטנה, והחליף לדירת מגורים יותר גדולה, יש לו שנתיים שבהם הוא יכול לחכות בלי לשלם את מס הרכישה.
על הדירה הקטנה, כן.
נכון, שוב, זה גורם לאנשים שהם, לא, על הדירה הגדולה.
מס רכישה, נכון.
על הדירה החדשה, אבל הוא יכול להמשיך ולהחזיק שתי הדירות במקביל במשך שנתיים. שוב, בתוך איזשהו ניסיון כביכול לעזור לאנשים לעשות את המעבר הזה. בפועל, זה גורם אנשים לדגור על הדירה הקודמת, כי שווה להם לחכות במחירים רק עולים. היה כמה פעמים ניסיונות לקצר את משך הזמן הזה, עכשיו יש הצעה לקצר את זה כנראה לשנה. אני בספק שהכנסת תאשר, אבל זאת הצעה נוספת שכלולה שם.
אז זהו, אז באמת לסיכום, הכל נשמע טוב ויפה, ומיועד ואולי אפילו יצליח לעזור במשהו לשוק הדיור, אלא שכמו שאמרנו כמה פעמים בדקות האחרונות, בכל פעם נמצאים בכנסת מספיק אנשים שאיכשהו נמנעים או לא מצביעים בעד הדברים הללו, ובסופו של דבר זה נפסל ויורד מעל הפרק. למה את חושבת שדברים שלא הצליחו לעבור את המחסום הפרלמנטרי של האינטרס של חברי הכנסת בעבר יצליחו לעבור את זה הפעם?
תראה, א', אני לא חושבת, משרד האוצר חושב. מה שכן, הייתה כאן איזושהי הסכמה, שבוא נראה שמפירים אותה. הכל התחיל מזה, מהצעת חוק פרטית של חקי יואב קיש, שגם שהקואליציה הצטרפה אליו, הסכימה לו, של העלאת הפטור ממס רכישה, לזוגות צעירים, לדירת מגורים ראשונה. הפטור עלה מ-1.75 מיליון שקלים ל-1.93 מיליון שקלים, כלומר, עד הסכום הזה אין מס רכישה למי שקונה דירת מגורים, וכמובן עולה למדינה בהפסד של הרבה מאוד מס, והמדינה דרשה שיהיה כיזוז. כלומר, האוצר הסכים, ובתנאי שזה לא יעלה לו כסף. עשו כיזוז בתוך המס רכישה, העלו את המס רכישה, על דירות מגורים במחירים יותר גבוהים, זה עדיין לא כזה את כל הסכום, ובעצם חברי הכנסת תשארו חייבים לאוצר 80 מיליון שקל, כי זה היה הדיל. אנחנו מסכימים בתנאי שלא לנו חור בהכנסות, אז אולי זה מסגרת הג'נטלמניות של אנחנו חייבים לאוצר כסף, אולי זה יעבור, אבל באמת...
ג'נטלמניות בכנסת.
ג'נטלמניות בכנסת, בדיוק.
תשקלי שוב את הלוגיקה שבמשפט הזה. אבל בסדר, תודה רבה מרב ארלוזוב.
תודה רבה.
שלום לאסה ססון.
שלום איתן וסמי.
כתב שוק ההון והביטוח שלנו. תשמע, עד לפני שנה שנתיים החברות האלה, ליברה, ווישור, למונייד, היפו, נחשבו ללהיט מטורף בעולם הביטוח והטק, ולא ידעת אם זה יותר ביטוח או יותר טק. והנה מגיעות עכשיו ההתרסקויות בבורסה, ונראה לי שזה מרמז שהם יותר ביטוח מאשר טק. האומנם.
לגמרי. לגמרי, צריך להבין, החברות האלה באמת נכנסו ברעש אדיר, בטח למונייד הייתה הראשונה, עשו שיבוש, כמו שכולם אוהבים להשתמש במילה הזאת, התחילו, כמובן שזה סטארט-אפים, איזה חברות מפסידות, כולם התחילו להסביר מודלים עסקיים חדשים, אתם מכפילי הכנסות, מה פתאום מכפילי רווח, כאילו בואו נראה מה הכנסות, נעשה מכפיל, נגזור שווים, די הזכיר את מה שהיה בזמנו בדואת ה.com, שהסבירו ש... רווחיות זה לא דבר חשוב, ומה שחשוב זה צמיחה, 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 והרווחיות תגיע בעוד שנה, שנתיים, חמש, מה זה חשוב, העיקר צומחים, צומחים, צומחים.
אבל בביטוח זה שירות פשוט יחסית, אתה משלם, אתה קונה סיכון, מתמחירים אותו, זה, אין פה איזו המצאה חדשנית של אותן חברות, אני מניח, תקן אותי אם אני טועה.
אז זהו, פה הם עשו כמה דברים שונים, בוא נקרא לזה ככה. פעם ראשונה מהירות התגובה, כלומר, ברגע שהם עברו שהכל דיגיטלי, הכל פועל דיגיטלי, את התביעה אתה מגיש דיגיטלי, את כל ההתנהלות אתה עושה דיגיטלי, אתם משלמים הרבה יותר מהר, שזה חוסך המון כוח אדם והמון התעסקות עם פרצלציה ועם תפסים. אתה יודע מראש אם יש לך את הכל, וכולנו מכירים כל מי שהגיש אי פעם תביעת ביטוח, רגע חסר, אחרי שבועיים שהגשת את התביעה, רגע חסר לי המסמך הזה והזה, אתה שולח את המסמך, צריך לשלוח אותו בפקס, כמובן, ואז עד שזה מגיע, וכן הגיע ולא הגיע, ועוד שבוע ועוד שבוע, ואתה מוצא את עצמך מתקשקש על תביעות ביטוח לפעמים כמה חודשים טובים, והחבר'ה האלה פעם עוזבו הכל, יש טופס דיגיטלי, הכל עובר, הגשת לי את הכל, אתה שולח, נגמר הסיפור, מאשר את הקבלה, משלם לך, מה שמגיע מגיע, מה שלא מגיע לא מגיע, ובאמת תכניסו פה שינוי מאוד מאוד מהותי פעם ראשונה. פעם שנייה, כל החיתום הביטוחי, מה שנקרא, כל התמחור של כמה באמת סמי פרץ או איתן אבריאל הם אנשים מסוכנים בתחום של הביטוח שהם ביקשו לעשות, הם ביצעו בצורה דיגיטלית, מה שמאוד זרז, הקל והוזיל את ה... את עלויות הביטוח.
השאלה הראשונה, ויהיו פה כמה שאלות בשיחה הזו, זה איך הם באמת התיימרו לפחות, או טוענות החברות הללו, שהן מבצעות את אותו חיתום, כשהן לא פוגשות את הלקוח, הן לא יודעות את כל המידע עליו, הם לא, אתה יודע, זה הכל על בסיס הצהרתי.
כן, אבל איתן, היום אנחנו הרבה הרבה יותר חשופים דיגיטלית ממה שאנחנו חושבים או רוצים. הם בודקים תמונות שאלת בקבוצות חברת. הם לא כל כך מגלים כמובן את האלגוריתם, כי זה למעשה.
רגע, אני לא מבין. אם צלמתי עם החבר'ה שותה בירה וצוחק, אז הפרמיה שלי תהיה יותר גבוהה?
גם. כי אם הצהרת שאתה לא שותה אלכוהול ויש תמונות שלך שפוך על שולחן בפארק מלפני שבוע, אז ברור לכולם שלא בדיוק אמרת האמת.
סמי, אתה צריך להסיר את התמונות האלה מהפייסבוק, אני אומר לך.
בדיוק. או לדוגמה, ביטחת את מעיל, את המעיל פוך, הקנדה גוס שלך שעולה $1,000, והודעת ודיברת שהוא נגנב ולכן אתה רוצה ביטוח, והנה, אופ, יש תמונה שלך במעיל בחופשת סקי. אז הם בהחלט יודעים לבוא ולעשות את הבדיקות האלה ולבחון אותם, הן מבחינת הרמאויות וההונאות, והן מבחינת באמת לראות שמה שאמרת הוא מה שאמרת, ובאמת אתה לא משקר או לא מרמה בזה, כדי באמת לבוא ולטייב את המחיר שלך.
יפה, אז הרבה מאוד מילים יפות, לטייב, טכנולוגיה ועניינים, למה החברות האלה מתרסקות עכשיו בבורסה?
אנחנו עכשיו חוזרים פה לנקודה הכי חשובה, חברות האלה לא מרוויחות כסף. למשקיעים קצת נמאס מחלומנות, ובטח בכזאת תקופה שכל השווקים נמצאים בסביבה, כל החוץ, ופתאום באים ואומרים, יכול מאוד להיות שהחברות האלה יהיו שוות $12 מיליארד, אבל ייקח להם עוד 5 שנים להיות שוות המחיר הזה. למה היום אני כבר מתמחר אותם במחיר הזה? ברגע שהסימון הזה נפל, החברות האלה קרסו. היפו ולמונד קרסו בסביבות ה-80%, וישור ו... ליברה שנסחרות בבורסה בישראל קרסו בסביבות ה-50%, ולמעשה המשקיעים באו ואמרו, נורא נחמד כל המילים היפות האלה, טק וצמיחה, אני רוצה רווחיות.
אני רוצה להציע לך תזה, לגבי חלק מהחברות האלה, ודאי אלה שפועלות בשוק האמריקאי היותר מתוחכם. חברות ביטוח, ודאי חברות ביטוח קטנות וצעירות, הרי כדי למנוע תקלה גדולה אצלן כתוצאה מאיזשהו אירוע ביטוחי גדול, נוהגות למכור את התיק הביטוחי שלהם לחברות יותר גדולות, מה שנקרא מבטחי משנה. גם חברות ביטוח גדולות עושות את העניין הזה, הרי כשיש פה לצורך העניין ביטוח נגד רעידות אדמה, חלק גדול ממנו נמכר לביטוחי משנה, כי הרי אף חברה ישראלית לא תעמוד במלוא התשלומים שצריכים להיות משולמים במקרה של רעידת אדמה אמיתית בישראל. עכשיו, אם הלכת ומחרת בסופו של דבר את החוזה שעשית, ועשית את הכל באינטרנט, אז בעצם מה החברה שלך עושה? היא בסך הכל חברה שמייצרת לידים עבור מישהו אחר, תמורת עמלה.
אז זה נכון חלקית, אני אסביר למה. אתה לא מוכר את כל התיק הביטוחי שלך, דרך אגב, היו כאלה חברות בישראל שבאמת באו ואמרו, אנחנו בסך הכל סוכנות ביטוח של סוויסרה או מיוניקרי, אחת מהחברות ביטוח הכי גדולות בעולם, אני, כל מה שאני זה, משאיר אצלי עמלת סוכן והכל עובר אליהם. חברות ביטוח, הן למונד והן היפו, למעשה משאירות חלק מהביטוח אצלם. הן מבטחות חלק, מעבירות למעשה את הסיכון למבטחות משנה, וחלק נשאר אצלם. עכשיו, כמובן, עכשיו תחליט אתה מבחינת הרווחיות שלך כמה אתה רוצה להשאיר אצלך, וכמה אתה רוצה להעביר למבטח משנה. וזה בדיוק המשחק שכל חברות הביטוח באשר הן עושות. הן לא רק מעבירות למבטחי משנה 100%, אלא הן בהחלט משאירות חלק מהביטוח אצלם, ונדרשות כמובן להשאיר את אותם כיסים עמוקים אצלם. עכשיו, כמה? זה בדיוק השאלה המעניינת, וכל חברה למעשה נוקטת בין אם זה בתחומים מסוימים ובין אם זה בענפים אחרים, כמה היא משאירה אצלה וכמה היא מעבירה הלאה.
אחת הבעיות הנוספות שגרמה לירידות של עשרות רבות של אחוזים בחברות האינטרנט הקטנות בינוניות הללו, היא שהמשקיעים גילו את העלות הממוצעת של רכישת לקוח חדש. ואז הם פתאום ראו שבחלק מהמקרים העלות הזו יותר גבוהה מההכנסה הצפויה עבור הלקוח במהלך חייו הממוצעים, ככל שהוא ימשיך לבצע ביטוחים כאלה בעתיד. אז יש מקרים שזה נראה לא רע, ויש מקרים שזה נראה אפילו שלילי. זאת אומרת, יותר, עולה לי יותר כסף להביא את הלקוח, על אף שזה באינטרנט, בגלל הפרסומת, בגלל מה שלא תרצה, בגלל שצריך לתת כל מיני עמלות לכל מיני גופים בדרך הדיגיטלית הזאת, ובסוף זה לא, זה לא מכניס שום דבר, אז כמה שתגדל, אתה רק תפסיד עוד יותר.
זה מה שמחזיר אותנו באמת לתחילת השיחה, שפתאום באו ואמרו, רגע, בואו נסתכל על המספרים. עולה לכם לגייס לקוח $240, אחרי 3 שנים קיבלתם ממנו $260, מה הרווחתם עליו 3 שנים? $20, מה אתם עושים צחוק? לעומת זאת, בחברות אחרות, זה יכול להיות להגיע עד פי 5, כבר גייסת ב-240 ואתה מרוויח עליו פי 5, זה כבר משהו שעושה קצת יותר שכל, ולכן המספרים עשויים בעתיד להתאזן. בכל מקרה, מה שקרה באמת, שזה חזרו לתמחור ה... איך נקרא לזה, בלי שיקראו לנו...
כלכלי, כלכלי.
תודה, בדיוק, לתמחור הכלכלי, הכנסות פחות תוצאות, נשאר לך, צריך להישאר לך משהו בכיס, נקודה, ולא משנה מה, וצמיחה זה יפה, ומכפיל הכנסות זה יפה, אבל עם זה לא בונים שום חברה מצליחה. ובאמת, ברגע שהחברות האלה, עכשיו הם צריכו להוכיח שיש להם רווחיות, שיש להם רווחים, ברגע שהם באמת, אותם חברות יתחילו להראות רווחיות, אני מאמין שאנחנו נתחיל לראות פה דיפרנציאציה בין החברות של מי יטוסו כלפי מעלה,
בוא ננסה להסתכל קצת קדימה, באמת שאלה לסיום, האם בסופו של דבר התחזית הלא מאוד מפתיעה יכולה להיות שחלק לא קטן מהחברות הללו פשוט ימחרו לחברות הביטוח המסורתיות, יהפכו לזרוע הדיגיטליים שלהם, ישולבו בטכנולוגיה, כי בסופו של דבר, הרי כשזה כל כך נוח לעשות את הביטוח בצורה הזו, החברות הוותיקות לא ימשיכו לעבוד עם צבא של פקידים יקרים. גם הם, מי שעוד לא עשה את זה, יפתחו את הטכנולוגיות הללו ואת שיטות העבודה הללו.
לגמרי.
ואז לא יישאר יותר מדי יתרון יחסי כבר לחברות הדיגיטל החדשניות.
לגמרי, אני מסכים לגמרי. אני חושב שחברות הביטוח המסורתיות הגדולות מסתכלות על הדיגיטל, מתחילות לעבוד בדיגיטל, עובדות בדיגיטל, הן לא פרייריות, וחברות האלה שורדות עשרות שנים, וכמו כל מיני חיות שאנחנו מכירים, ששורדות עשרות שנים, יש להן יכולות הישרדות מאוד מאוד גבוהות, והן בהחלט ישתמשו בכל מה שאפשר כדי לשרוד, בין היתר, כמובן גם לרכוש את אותה חברה שתמצא את עצמם באיזושהי מצוקה כזאת או אחרת, כן. ויתמיע אותם אצלם.
יפה. אסא ששון, תודה רבה.
בבקשה.
עד כאן להיום.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה.
סמי פרץ, תודה רבה.
ותודה רבה גם למאיה בן ניסן ודן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.
שלום, שלום, שלום.